לא מהפשיזם ולא מהחומייניזם ולא מהתנועות המזרחיות שלכם. בוז. בוז לך. זה עם תרבותי עם תנועות מזרחיות מתווכחים. תתביישו לכם. אל תקלקלו את שם בית שמש. ככה ייראה העם, העם של בגין, שיקורים. אל תצעק אתה. אין לך שום זכות לשנות. אתה לא יודע שום דבר. שנאה ורווחים, שנאה וחוסר תרבות. עם תנועות מזרחיות תנצחו בבחירות, עם תנועות מזרחיות...
אתה יודע, אנחנו מדברים על המושג הזה של זרות, שעשית השוואה בין בגין לפרס.
הסברתי גם מה מהות הזרות. שניים שונה לגמרי.
וזה מעניין... כי אנחנו, שוב, אנחנו מדברים על, על המושג הזה, גיבור תרבות, והמילה הזאת, תרבות צריכה לרחף פה, והייתי אומר ששניהם הקרינו איזושהי תרבות זרה, תרבות שהיא לא מכאן, ועל פניו היית אומר ששניהם צריכים היו באיזשהו אופן להיות מורחקים. כשפרס עומד בפתח תקווה בבחירות 81 וחוטף מטר של עגבניות, התחושה היא של מפגש בין תרבויות, אוקיי? ממש מפגש בין תרבויות. האיש על הבמה שנועם במליצות ובעברית מפעם, עם התסרוקת הזו, אלא אנשים למטה שיוצאים פשוט מגדרה מרוב זעם ומתיחים בו עגבניות. אבל באותה במה או בבמה סמוכה עמד בגין גם הוא העדיף ניחוחות של תרבות מזרח אירופאית, נימוס בריטי, מליצות, מליצות, בדיוק, ודווקא הוא התקבל. האם היה פה מפגש בין תרבויות? אולי גם פה היה מפגש בין תרבויות שהסתיים בחיוב, הסתיים בחיבוק. והסוגיה הזאת של מהי התרבות שכל אחד מביא איתו, וכיצד היא מתקבלת בציבור הישראלי, היא לדעתי דבר שלא פוענח עד היום. בפוליטיקה הישראלית של היום גם.
כן, יכול להיות שאת צודק, אני רוצה להעיר שתי הערות על מה שאמרת. קודם כל, אני הצעתי הבחנה בין היהודי לבין הישראלי. כן. בגין נתן את היהודי. בשנת 67 היהודי נהיה אקטואלי, בגלל הכיבוש, בגלל החזרה לארץ אבות, בגלל האג'נדה הלאומית שבגין נסע כל חייו, והנה פתאום התגשמה, ואז היה לו מה להציע. וב-77 הוא גזר את הקופון. אוקיי. עכשיו, פרס לא היה לו את האפקט הלאומי החזק הזה, יהדות לאומית כזאת להציע. הוא הציע דווקא יהדות יותר קוסמופוליטית, יותר סוציאליסטית, יותר אוניברסלית, כי הוא בא משם, מבן שמן, מהקיבוצי וכיוצא בזה. אחד. שתיים, וזה אתה צודק, אז זה מסביר את ההבדל, איך המטוטלת נעה לעבר היהודי, ושמה בצד הישראלי. עכשיו, מה עוד? בסוגריים שפרס לא היה ישראלי לגמרי. כאן יש לו את הבעיה הזאת שנקראת יצחק רבין. כלומר, גם אם הוא היה יהודי מאוד, השני לא היה ישראלי טהור, כי הוא נחשב לישראלי, אבל לא בטוח, חצי פולני, חצי זה, בא משם, בעל מבטא, הוא לא היה יצחק רבין. זה דבר אחד. אז גם בתור ישראלי הייתה לו בעיה. שלא לדבר שהייתה לו בעיה, נניח שהוא ישראלי מול היהודי. דבר שני, וזה אתה ציינת, בגין היה האחר הישראלי לאורך 30-40 שנה, כי לא זכה בשלטון, והאחר הישראלי הזה יצר הזדהות עם האחרים בני עדות המזרח, אז, הם מזרחים, ונוצרה אותה ברית
שלא
פוליטית.
שלא היו שותפים...
שלא היו שותפים המזרח, האחרים.
נכון.
האחרים, כן, המזרחים בדיוק. האחרים מצד אחד, והמזרחים, והייתי אומר, האחרים הפוליטיים המוקצים, אנשי חירות מצד שני, והאלבון של שני הדברים האלה יצר חתונה נפלאה,
נכון.
שהתבטא ב-77, בהתחברות של הכוחות האלה שהביאה למהפך. עכשיו, לפרס לא היה מזרחים בכלל. איך יכול היה להיות שלפרס יהיו מזרחים? כי פרס זוהה עם הממסד של מפאי, סנו נפשם של המזרחים. אז לבגין היו שתי יתרונות. א', אלו מזרחים, שתיים, היה לו לאומיות יהודית, לפרס לא היה אף אחד מהם. ומכאן, חוסר ההגינות של ההיסטוריה בשיפוט בין השניים.
הובל אותנו במדבר.
לגבי העתיד, ההכרעה איננה בין ימין לבין שמאל, אלא בין ללכת קדימה או לשוב אחורה. בין תהליך ההתנחלויות שיביא להפסקת תהליך השלום, יחזיר את האינטיפאדה, לבין תהליך השלום שיביא מציאות של שלום אמת במזרח התיכון.
אתם יודעים, זה מעניין מאוד שהאיש שהכשיר את ההתנחלויות באמצע שנות ה-70, כשהיה שר ביטחון בממשלתו של רבין, בעצם הוא זה שהכשיר את אלון מורה.
נכון מאוד, זה בדרך כלל הסמל של הפעילות הזאת.
מעניין שאותו אחד שהכשיר את ההתנחלויות, הוא זה שהלך מאוד רחוק עם הנושא הזה של חלוקת הארץ, עם הסכמי אוסלו, ועוד הרבה לפני כן. מעניין.
זה מעניין, אבל זה לא כזה מפתיע, יונתן. בסופו של דבר אנחנו מבינים שמי שיכול לוותר הוא הפטריוט. רק הפטריוט, רק מי שמזוהה כאקטיביסט, רק מי שמזוהה כאוהב המולדת, רק מי שמוכן בעצם גם להסתכן ולהתיישב בשטחים כבושים וכן הלאה, רק הוא יש לו את הלגיטימציה בכלל לדבר על האפשרות לוותר. אתה צריך להיות לגמרי ימני כדי לפתח איזשהו שיח שמאלני בישראל, אחרת אתה לא נספר בכלל.
ומעניין שפרס היה ימני.
רעיונות של פשרה יכולים לבוא רק מאנשים שהוכיחו את עצמם כההפך מן הדבר הזה.
אנשים, דרך אגב, תופסים את פרס. נכון. אנשים לא תופסים את פרס כפטריוט, אבל פרס היה יותר ימני מרבין בתקופה מסוימת, מכיוון שרבין רצה לפרק את ההתנחלויות האלה, הוא הגדיר אותן כסרטן בגוף האומה.
היחסים ביניהם באמת, מי היה יותר ימני, מי היה יותר שמאלי, השתנו. למשל, בתקופת אוסלו, זה כבר היה להפך.
לא, ברור.
פרס הוא הביא את היוזמה, ורבין היה יותר.
אני מדבר על ההיפוך הזה.
כן, כן. זאת אומרת, זה כל מיני דברים. אני חושב שפרס הבין דבר אחד מרכזי. אני מדבר על הרעיון הזה, האיש שהקים כאילו את אלון מורה, הוא הבין שאנחנו הולכים למדינה דו-לאומית למעשה, הלכה למעשה, או מדינת אפרטהייד שתשלול זכויות, אחד מהשניים. מבחינתו, אלה היו שתי אופציות גרועות. ולכן הוא דיבר על הרעיון הכללי של חלוקת הארץ. שזה סוג של ריאליזם פוליטי, ולאו דווקא טענה לגבי העניין הלאומי, יש לנו זכות על הארץ או אין לנו זכות על הארץ. נגיד שיש לנו זכות על הארץ כולה, אז מה? אז חייבים לממש את הזכות הזאת? זה חכם לממש זכויות? לא תמיד חכם לממש זכויות. לפעמים צריך לוותר בשביל לראות דברים, ופרס כמדינה יראה את זה קדימה, ונלחם עבור הטענה הזאת, וכמובן נכנס למלחמה כוללת בכל אלה שרצו אחרת, כמובן שרצו את שלמות הארץ בצורה זו או אחרת, אם כשלמות, אם כאוטונומיה, אם כסיפוח, אם כסיפוחון, אם כהסדר כזה או אחר. עכשיו, איפה אנחנו נמצאים היום? טראמפ. שוכחים שגם אם טראמפ מדבר עם כל הסיפוח הגדול שהוא מאפשר לישראל, הוא מדבר על הקמת מדינה פלסטינית אחרי 4 שנים של negotiation ושל הסתכלות. זה חלק מהדיל. אז אפילו טראמפ מציע את תוכנית פרס, אולי בצורה יותר וטרנית לישראל.
מזרח תיכון חדש.
בדיוק, גם טראמפ מציע את המזרח חדש שפרס הציע אותו כל הזמן, והפך להיות כמובן אובייקט ללאג בגללו. אמרו לו, אתה, זה מזרח תיכון חדש, וכו' וכו'. אז מה? אז מי כאן ההוזה ומי כאן הריאליסט? ימים יגידו.